כיוון שפרשת יציאת מצרים פותחת בחודש הזה לכם, אז אנחנו צריכים ללמוד מזה שנקודת העיקר של יציאת מצרים נקודת העיקר של יציאת מצרים נמצאת בחידוש הזה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וכך בצורה כזאת נפתחת פרשת יציאת מצרים. אנחנו יודעים שיציאת מצרים הייתה יציאה כמו שכתוב בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עבדים היינו, כמו שאנחנו אומרים, כשאנחנו מתחילים לספר ביציאת מצרים, אנחנו מספרים עבדים היינו לפרעו במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. שכאן נמצאת הנקודה הראשונה, דהיינו הנקודה העיקרית של יציאת מצרים, בדווקא פה בעניין הזה, בזה שמתחדשה המצווה של קידוש החודש וגם עיבור השנה להרבה ראשונים, אז כאן זה התחדש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וכאן נמצאת כאילו נקודת העיקר, נקודת התמצית, הנקודה הראשונה והנקודת הראשית של יציאת מצרים. כל מה שקורה אחר כך נמשך מזה. זאת נקודת הראשית של יציאת מצרים. ודאי שפשוטם של דברים זה רחוק מאוד מההבנה. עצם זה שבורא העולם כביכול העמיד מערכת כזאת של זמן, שבתוך הסדר הזה, בתוך הזמן הזה, אז נכנסים כל המועדים, הרי זאת מצוות קידוש החודש. קידוש החודש נקרא בלשון הגמרא תיקון המועדות, שום כך מחללים שבת, עידים שראו את הלבנה, מותר להם לחלל שבת, לבוא לבית דין ולהעיד על מה שהם ראו, כדי שיקדשו את החודש בזמנו, והטעם שזה דוחה שבת זה משום תיקון המועדות, כמו שהגמרא אומר. כלומר, המצווה הזאת היא מצוות תיקון המועדות. אמת, זה ודאי נכון, ודאי שהמועדות הם כולם זכר ליציאת מצרים, כמו שאנחנו אומרים, אבל ודאי שזה לא מספיק. העובדה שהמועדות הם זכר ליציאת מצרים לא עושה שקידוש החודש תהיה העיקר ביציאת מצרים, כמובן. החודש הזה, חודש ניסן, אז כבר כתוב בראשונים שהוא נקרא כך על שם הניסים, על שם הניסים שהיו בו. זאת אומרת, זה נקרא חודש הניסים. ניסן, ניסים, גם אותו ערך מספרי. חודש הניסים. והחודש של יציאת מצרים זהו החודש של הניסים, החודש של כל המועדות. החודש הוא השורש לכל המועדות כולם, שהם כולם נתקנו, הם כולם נתייסדו על הניסים. אנחנו צריכים להבין, בקצרה, מושג הזמן כמו שהוא, אז הוא בעצם מציאותו המשך. זה נקרא זמן. זמן כמו שאנחנו תופסים אותו ברגיל, אז עניינו המשך. זמן זה דבר שהוא תמיד הלאה, תמיד ממשיך, תמיד. וכבר הזכרנו פה שבהבנה הפשוטה, מי שתופס את הזמן כמו שתופסים אותו בעולם, או כמו שתופסים אותו בני אדם שלא מעיינים, או בני אדם שלא קיבלו תורה, אז הזמן נתפס תמיד כדבר שהוא המשך. אין וגם לא שייך שתהיה נקודת התחלה לזמן, משום שהמושג התחלה עם זמן סותרים אחד את השני. אין דבר כזה. התחלה של זמן פירוש שנקודת ההתחלה הזאת היא לא זמן, כי היא לא המשך. נקודת ההתחלה הזאת היא לא נקודה של זמן, משום שזמן זה משך. ממילא כך תופסים בעולם, כך תופסים באופן פשוט, ככה הדברים נתפסים, שהזמן הוא מין חלל ריק, ריק. הוא כשלעצמו הוא חסר תוכן, ריק, אבל זאת ריקות שנמשכת מעולם ועד עולם, מתמיד ועד תמיד. מין ריקות כזאת שבתוך זה מתרחשים כל ההתרחשויות. כל מה שקורה, קורה בתוך החלל הזה. אבל החלל הזה כשלעצמו, אז הוא ריק, אין לו שום נקודת התחלה, חלילה וחלילה. רחמנה, כבר אמרנו, צריך להקדים, כן, רחמנה ניצלן מהיידייפה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי להוציא אותנו מהדעת הזאת. אבל זאת התפיסה הפשוטה, שלא מעיינים, שלא מתבוננים, שלא מתעמקים. אז אנחנו רוצים את עצמנו גם תופסים כך. זמן תמיד היה ותמיד יהיה, חלילה. אבל ככה הדעת הפשוטה תופסת. תמיד זה היה ותמיד זה יהיה. לא תמיד נתמלא הזמן בתכנים. לא תמיד היו התרחשויות בזמן, זה יכול להיות. אבל הזמן של עצמו תמיד היה ותמיד יהיה. הזמן כמו שהוא בעצם, לא חייב להיות כאן שום דבר. זאת אומרת, לא חייבים, הזמן לא דורש שימלאו אותו בתוך. אבל הקצב הזה, העניין הזה, המערכת הזאת שנקראת זמן, אז היא מעולם ועד עולם, מעולם לא התחילה ולעולם לא תפסיק. זאת כאילו, ככה נתפסת כאילו המציאות בעצמה. וזאת טעות, זאת טעות גרועה מאוד. זה פשוט לא נכון. אבל ננסה להבין. ננסה להבין. כיוון שהעניין הוא יסודי מאוד וצריך היטב היטב להתבונן בו, אז ננסה ונשתדל קצת להבין. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את קושיית חז"ל. חז"ל שואלים את זה בספר הזוהר, הראשונים מדברים על זה, זאת תשובה ברשב"א. הרשב"א נשאל על זה בפסוק בעשרת הדיברות, כתוב כי ששת ימים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. כי ששת ימים. והקושי הוא את הכתוב צריך היה לומר, הלשון צריכה הייתה להיות כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, המעשה נעשה ב... עושים דבר מסוים בזמן מסוים. אז בכמה משך זמן לקח לעשות את הדבר הזה, זה בששת ימים. אבל הכתוב אומר לא כך. הכתוב אומר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. לא בששת ימים, כביכול, שהעשייה עצמה הייתה מחוץ לאותם ששת ימים. העשייה הייתה עשייה, וששת הימים הם היו ששת ימים. אבל העשייה הייתה בששת ימים, חלילה. הכתוב אומר לא כך, אלא שכל העשייה כולה הייתה עשייה של ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. עצם העשייה הייתה עשיית המשך, עשיית המשך של הששת ימים האלה. ובמעשה בראשית עצמו, אז היו ששת ימים שהם היו ששת ימי החול, והיום השביעי, שזה היום השביעי של מעשה בראשית, זה היה יום שבת. וגם זאת בריאה. אז הייתה בריאה של ששת ימי החול, ולא שבששת ימי החול שהם כאילו קיימים. אז באותם ששת הימים, כביכול, עשה השם את השמיים ואת הארץ. לא כך, לא כך, ושוב לא כך. אלא שכל העשייה, כל העשה השם את השמיים ואת הארץ, הייתה עשייה של ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. נזכיר כאן מדברי רבותינו, זה דבר שיכול להיות נוגע אפילו להלכה. נזכיר כאן משהו מדברי רבותינו. קצת זה גם נמצא בביאור הגר"א, בשולחן ערוך אור החיים, סימן ה'. שם כתוב כוונת השמות. שולחן ערוך עצמו, בסימן ה', באור החיים, כתוב מה צריך לכוון באמירת שם. מה המשמעות, מה צריכים לכוון כשאומרים שם, כשהכתיבה היא שם הוויה, מה צריכים לכוון בשם אדנות, ומה צריכים לכוון בשם אלוקי. אלה הם השמות הנמצאים הרבה. אז כתוב שם שכשאומרים שם, אנחנו הרי לא אומרים אף פעם את שם הוויה, אבל כשאומרים שם שכתיבתו שם הוויה, ואם רוצים לכוון את שם הכתיבה, אז הכוונה צריכה להיות בהיה, הווה ויהיה. זאת אומרת, מציאות שהיא תמיד, מציאות תמיד. תמיד היה, תמיד יהיה, והוא ההווה, הוא ההמשך מן ההיה אל היהיה. וזאת משמעות השם. זאת משמעות השם. משמעות השם היא שהיא כוללת בתוכה גם את ההווה וגם את ההטיות, גם את ההיה וגם את היהיה. הגרא אומר, גם שם באורחיים, בביאורי הגרא בשולחן ערוך, ויותר הוא מרחיב בזה במקומות אחרים, הגרא אומר שלא זה, זאת אומרת, אם באים לכוון באמת בשם הוויה, אז לא זאת הכוונה האמיתית. שם הוויה עצמו הוא מציאות שהיא מעבר למה שנקרא משך. זאת מציאות שהיא תמיד קבועה, תמיד הווה. אין שם היה ואין שם יהיה. זאת מציאות שהיא כולה מציאות. מציאות מצויה. אין במציאות הזאת שום שינויי זמנים של היה, של יהיה. שם במציאות הזאת הכל מציאות מקוימת. זאת אומרת, כלומר, אנחנו מדברים מילים שהן עבורנו, אנחנו צריכים להבין, עד כדי כך אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום תפיסה במציאויות כאלה. כל התפיסות שלנו זה רק בעניינים כאלה, אז כל התפיסה שלנו יכולה להיות רק על דרך השלילה. כל מה שנראה לנו, כן, כאילו מציאות של זמן, שזה עיקר המציאות ולא תיתכן מציאות אחרת, מזה באים להוציא. המציאות היא אחת, המציאות הגדולה, המציאות ההיא, אותה מציאות שאין לנו בתפיסה, אין לנו בהשגה, אין לנו אליה. בכל המערכות שמצויות בידינו, אין לנו שום קשר, אפשרי של, על כל פנים, שום אפשרות של קליטה, של תפיסה, של חיבור למציאות כזו. זאת אומרת, חיבור תודעתי, אני מתכוון. חיבור בדעת, חיבור בתפיסה. כל מציאותנו שלנו היא כולה משם. אבל אנחנו, כל מציאותנו שלנו היא כולה נמתחת בתוך מערכת שהיא נקראת עבר הווה עתיד, היה הווה יהיה. השם מלך הווה, השם מלך עבר, השם ימלוך לעולם ועד. כך אנחנו משבחים אותו. קשר למציאות מעבר לזה אנחנו לא יכולים לתפוס, אין בדעתנו, זה דבר שהוא מעבר לתפיסה שלנו. על דרך השלילה אנחנו צריכים לשלול את התפיסה שלנו שאומרת שאין מציאות אחרת שלא כפופה למה שנקרא עבר הווה עתיד. מזה אנחנו צריכים להתרומם, מהמחשבה שלא ייתכן אחרת חליל. אבל בוודאי שמציאותו יתרומה, כביכול, מציאותו שלו נגיד את לשון הרמב״ם, יתעלה הוא יתברך מכל זה אילוי רב. וציותו שלו היא מעבר למין תפיסות כאלה שהן משועבדות, כפופות, נתונות תחת ההכרח של עבר הווה עתיד, של משך, של זמן, שמה שהיה היה ואיננו, מה שהווה קיים כעת, מה שיהיה עדיין לא היה, עדיין לא נמצא, זה יבוא. כשאנחנו אומרים שכביכול בורא העולם ברא ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. אז אמרנו בזה שכביכול בורא העולם נתגלה במציאות כזאת שהיא זמן, היא משך. כלומר, הוא לא נתן לנו, לא גילה לנו את אותה מציאות שהיא מעבר לזה. אבל התפיסה שלנו במציאות היא כזאת. התפיסה שלנו במציאות היא רק מציאות של עבר הווה עתיד. אין לנו תפיסה במציאות אחרת. לנו אין לנו שום תפיסה במציאות אחרת שהיא מעבר לזה. אבל כביכול מציאותו התברך, אמיתתו הנעלמה, כשהוא רצה לברוא עולם, כאילו, נאמר את זה בלשון הקדמונים, בלשון רבותינו, כשהוא רצה להימצא לנמצאיו, לתת לנו גם מציאות. המציאות שהוא נתן לנו זאת מציאות של משך, זאת מציאות של זמן. אבל פירוש הדבר, וכאן צריך היטב להבין, כאן היא נקודת העיקר, כאן נמצאת נקודת העיקר. פירוש הדבר שכביכול בורא העולם ברא את המציאות הזאת שהיא המשך, אז המציאות הזאת היא זאת שדרכה הוא מגלה את המציאות הגבוהה יותר. דרך זה אנחנו צריכים להבין שישנה מציאות מעבר לזה. רק, זאת אומרת, כלומר, אותה מציאות עליונה שהיא אמיתתו הנעלמה, שאותה הוא לא גילה, אותה הוא לא גילה, זה שמי לעלם, לעלם, זה נעלם, זה לא נגלה. מה שנתגלה, אז נתגלתה מציאות כזאת שהיא נתונה ל... שהיא מתגלה והולכת. במילים אחרות, להבין היטב בבקשה, במילים אחרות, מה שמציאות למעלה נתגלה כתהליך. מה שמצוי למעלה במציאות שלמה שאין בעבר הווה עתיד, הכל שם מציאות מקוימת, שלמה, נמצאת, הכל קיים. אין שמה היה ואין שמה יהיה. שמה יש? יש, הכל. אותו יש, אותה מציאות, מתגלה והולכת. היא מתגלה והולכת. בואו נבין. בבקשה. שוב, אני ממש מבקש שכל מי שרוצה לנסות להבין, אז שישתדל ויכנס לעניין, כי העניינים קשים. הם לא נקנים בכמה דקות של שמיעה. הם נקנים באיום. והלוואי שיהיו נקנים באיום. אנחנו מכנים כביכול אותו יתברך כאין סוף. אין סוף ברוך השם. ואנחנו יודעים שהוא ברא אותנו, והוא ברא אותנו, וגם אנחנו נהיה קיימים. קיימים לעד ולנצח נצחים. אנחנו נהיה קיימים ותמיד, תמיד, תמיד נהיה. תמיד נהיה. נברנו כדי להיות. אם לא הייתה גזירת מיטה על אדם הראשון, אז לא הייתה מיטה. אין אף פעם. כן. כל מציאות שכביכול בורא העולם ברא, אז היא מציאות מקוימת, לנצח נצחי. באופן שגם מציאותנו שלנו היא אין סוף. אבל הרי כל אחד מבין שבחינת אין סוף שלא ידברה, זאת בחינת אין סוף מכל צד. אין סוף זה הכוונה שאין שום הגבלה. אין סוף זה הכוונה שאין שום צד מקביל לתפוס אותו. הוא לא דבר מסוים זה חלילה, ולא דבר מסוים זה, ולא זה, ולא זה, משום שכל דבר מקביל, וכל דבר נותן קצבה. כל דבר יש לו גבולות וגדרים שהם זה ולא זה. הוא כביכול, אי אפשר לומר עליו זה ולא זה, כי הוא הכל. הכל, 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 והכל יחד. הכל במציאות אחת. בחינת אין סוף שלנו זאת בחינה של המשך, של הלאה ועוד הלאה ועוד הלאה ועוד הלאה ועוד הלאה בלי גבול. כלומר, כך בצורה כזאת בורא העולם התברך, נתן לנו מציאות בטובו, כביכול בורא העולם, עולם חסד ייבנה. בורא העולם ברא אותנו כדי להיטיב איתנו, ולהיטיב איתנו פירושו לתת לנו מציאות אמת, מציאות מקוימת. מציאות מקוימת פירושו מציאות אין סופית, מציאות שהיא מקוימת, אבל מקוימת תמיד. אבל זאת בחינה אחת של אין סוף. אין סוף בחינת קו שלא מפסיק. ממשיך תמיד הלאה, 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 הלאה. אבל מציאותנו שלנו היא מציאות מוגבלת. כל אחד מאיתנו הוא, הוא עצמו, והוא לא מישהו אחר. אבל זאת בחינה אחת של אין סוף. הבחינה של אין סוף, זאת הבחינה. בחינה של אין סוף, זאת הבחינה שהיא כוללת, כן, את כל המשך כולו. כל המשך כולו. הלאה ועוד הלאה ועוד הלאה ושוב הלאה. בלי הפסק. זה נקרא בלי סוף. מה שקיים למעלה במציאותו יתברך כמציאות, לזה אין לנו שייכות. זה לא ניתן לנו. מה שלנו ניתן, ניתן לנו קיום, וקיום אינסופי. אבל האינסופי הזה זה במשך. זה שוב, זה הלאה, זה עוד, 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 עוד. אינסופי. מה אנחנו נעשה בכל האינסופי הזה? מה נעשה? מה נעשה? אנחנו בקושי יודעים מה לעשות בשעה הקרובה. מה נעשה? פירוש. ההמשך הזה הוא המשך שהדברים הולכים ומתגלים, הולכים ומתגלים, הולכים ונתפסים יותר ויותר. כל גילוי מביא גילוי נוסף, וכל גילוי נוסף מביא גילוי עוד נוסף. כל תפיסה הופכת להיות כלי, אפשרות חדשה שעל ידה אני יכול לתפוס עוד שלב, ועל ידה אני יכול לתפוס עוד שלב, וכך זה הולך הלאה והלאה והלאה. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים כביכול, מי שהמציא אותן, מי שברא אותן, זאת מציאות שהיא בהחלט אינסופית, אינסופית בהחלט, במוחלט, אז תמיד על מציאותנו שלנו תמיד יש תפיסה נוספת, יש גילוי נוסף, יש עוד ועוד ועוד, תמיד, לעולם, בלי גבול ובלי תכלית. זה מובן למתבונן. באופן כשאנחנו עסוקים כביכול בעולמנו, בעולם שאנחנו נמצאים, בעולם שנמצא, שאנחנו נמצאים בו במודע, העולם ש, וגם את העולם נתן בליבם, זה העולם שאנחנו קולטים, שאנחנו תופסים, שאנחנו חיים בתוכו, והוא נמצא בתוכנו. העולם הזה בעצם מציאותו, עצם עניינו, היא משך. היא התגלות ממשיכה והולכת, ממשיכה והולכת. הדברים מתגלים והולכים. אבל כל מה שמתגלה והולך, אז מתגלה והולכת המציאות האמיתית. המציאות האמיתית שהיא מעבר לכל סדר הזמן. אותה מציאות שהיא מעבר לכל המהלך, היא מתגלה והולכת בתוך המהלך הזה. יותר ויותר ויותר ויותר, כך זה. אני מדבר כעת על עצם בריאת העולם, בעצם בריאת הזמן. הזמן נברא כדי שאנחנו נתפוס ונלך, נלך ונתפוס את המציאות האמיתית היותר עליונה, אותה מציאות שהיא מעבר לכל סדר הזמן הזה. הזמן, עצם עניינו זה שאותה מציאות מתגלה והולכת. השם אלוקים, אותו שם אלוקים שהוא שם משותף למנהיגי ציבור, שופטים, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אז כתוב על זה בתרגום, בתהרון כרב רוויה, כ שרי מדינות, שופטי מדינות, כמו שאומרים הראשונים, כרב רוויה. זהו השם אלוקים. שם אלוקים זהו השם של הנהגה. שם הוויה זהו השם של המציאות. שם הוויה זה השם שמגלה את המציאות, את מציאותו ידבר. שם אלוקים זה שם שמגלה את הנהגתו ידבר. וכשאנחנו אומרים שאליהו הנביא בהר הכרמל הביא את כל בני ישראל, שכולם יפלו על פניהם ויגידו הוויה הוא האלוקים, הוויה הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, פירוש הדבר שכל ההנהגה כולה, כל ההנהגה כולה, ההנהגה כולה היא הנהגה שמגלה את המציאות האמיתית. זה עצם עניינה של ההנהגה. ההנהגה עניינה לגלות את המציאות האמיתית. רק מכיוון שאנחנו אין לנו תפיסה במציאות האמיתית להדיה, אנחנו לא יכולים לתפוס אותה, אין לנו כלים לקלוט אותה. הכלים שלנו לקלוט אותה זה בתהליך, זה בזמן, זה בהנהגה. ההנהגה היא תהליך, ההנהגה היא זמן, ההנהגה היא סדר. בבריאה, בפרשה השנייה של מעשה בראשית, בפרשה של מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, במידת הדין, פירוש המילה דין זה הכוונה כל דין. כבר הזכרנו פה כמה פעמים שרבותינו מגלים לנו שפירוש המילה דין, דין בלשון הקודם, שורשו במילה די. די. די זה השורש של המילה דין. די. כלומר, כשאומרים די, פירוש הדבר שכל דבר ודבר נמצא בגבול, הוא נמצא במינימום, במינימום. אין לו, הוא לא מתפשט, לא מסתרע, הוא לא מתרחב מעבר לעצם מציאותו. די, זהו. זהו דין. דין זה הכוונה שכל אחד ואחד מקבל בדיוק גמור מה שמגיע לו, ולא את מה שהוא הרוויח ולא במה שהוא יותר. חוט השערה לא יותר ממה שמגיע לו על פי דין. די, עד כאן. אז מתחילה עלה במחשבה לראות את העולם במידת הדין, דין. והדין אומר די. הוא אומר די, יותר לא. אחר כך אפשר להרוויח עוד, ושוב תקבל עוד, ודי, שוב ודי, שוב ודי. ראה שאין העולם מתקיים. ראה כביכול בורא העולם שאין העולם מתקיים, בדין. אז העולם אין לו קיום. זאת אומרת, פשוט. זה יהיה די אחד, ולא יהיה עוד די. זה ייגמר. די פעם אחת ותו לא. זהו. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מידת הרחמים פירושה קיום מעבר לדי. זאת מידת הרחמים. מידת הרחמים נוטלת קיום יותר מהדי שמגיע לו לאותו אדם. מאיפה היא יונקת אותה מידת הרחמים? אותה מידת הרחמים יונקת מאותה מציאות שלימה, מאותה מציאות עליונה, מאותה מציאות שאין בדי בעצם. היא זאת שהיא מקור מידת הרחמים. אז לכן בכל הפרשה השנייה של מעשה בראשית, כתוב ביום עשות השם אלוקים, שם כתוב שם הוויה בצירוף שם אלוקים. וכל הבריאה נבראה בשני השמות האלה גם יחד. הבריאה נבראה גם בשם הוויה ואלוקים ביחד. מובא, גם בשם הארי, מובא, שבשעתו, אז בעת הבריאה, השני השמות האלה היו שם אחד. זאת אומרת, כביכול בורא העולם, אלו לא, אז זה לא היה שני מילים, זה היה שם אחד. שם אחד, זה נקרא שם שלם. שם מלא, כך אומר רש"י, הזכיר שם מלא על עולם מלא. שם הוויה אלוקים, זה שם מלא נקרא, על עולם מלא. וזה נקרא, זה, ככה זה פשוטם של דברים, זה שם מלא, שם שכולל את הכל. כולל את הכל. כולל גם את המציאות השלימה וגם את כל התהליך. גם את ההוויה עצמה וגם את ההנהגה. כשאנחנו אומרים בנוסח שנתקן, אני לא יודע בדיוק, אין לי מושג מי המתקן של הנוסח, אבל המילים האלה יש מקור בדברי הרמב״ם עצמם. הנוסח שאנחנו אומרים במה שנקרא בשבילנו 13 עיקרי, הנוסח שכתוב בסידור, זה אין, לא ברור מי אחראי, מי חיבר אותו. הנוסח שנמצא אצלנו בסידורים אני מדבר על הסידורים האשכנזיים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבריאה. בורא ומנהיג. בורא הוויה, בורא פירושו נותן הוויה, מנהיג זה נקרא נותן תהליך, נותן זמן. נותן המשך. בורא ומנהיג. כשאנחנו מדברים על תפיסת זמן כזאת, תפיסת זמן כזאת היא בעצם תפיסת זמן שונה, הפוכה מתפיסת הזמן הפשוטה שדיברנו עליה קודם. תפיסת הזמן הפשוטה שאומרת שהזמן הוא מין חלל כזה שבתוכו מתרחשים כל הדברים כולם. כאילו המציאות כפופה, המציאות עצמה כפופה לתוך מין חלל כזה שמחייב שהמציאות תתגלה בתהליך. חלילה וחליל. חלילה וחליל. ההפך הוא כל הזמן נתגלה, משום שכך גזרה חוכמתו התברה, שרק בצורה כזאת אנחנו נתפוס את המציאות האמיתית. אנחנו קולטים, תופסים, מבינים את הדברים, את כל מה שאנחנו מבינים, אז אנחנו מבינים אותם במשך זמן. כל המציאות כולה נקלטת אצלנו בתהליך. אבל הדבר הזה הוא בדיוק העולם, ההיעלם של העולם. זה העלם המציאות האמיתית. זה המסך שנפרס על המציאות האמיתית, ומה שנתגלה, נתגלה רק התהליך. זהו ההיעלם של שם הוויה והגילוי של שם אלוקים. באופן שאלה הם שתי תפיסות הזמן. תפיסה אחת אומרת שכל התגלות, כל מציאות, כלומר, במילים אחרות, כל מציאות תהיה אלו שתהיה, כל מציאות שהיא כפופה להיכנס לתוך מסגרת כזאת של משך. אחרת היא לא יכולה להתגלות, אחרת אין לה גילות. ואותה מציאות של משך, אותה מציאות של זמן היא הכרחית כדי שכל מציאות תוכל להתגלות. אין מציאות מקוימת שלא בזמן. חלילה וחלילה, חלילה וחלילה, מזה כביכול בורא העולם הוציא אותם. ועכשיו נבין, ננסה להבין. כל מי שנמצא, וכאן זה כבר יותר נוגע לנו, כל מי שנמצא בתוך מערכת כזאת של זמן, אז הוא לעולם תופס את כל מציאותו כהמשך. אין לו בתודעה שום נקודת התחלה. תמיד הוא המשך של תהליך קודם. סיבה קודמת, סיבה קודמת, הוא המשך של תהליך. אבל הוא לעולם, לעולם, אין לו, אין לאדם שחי בתוך מציאות זמן כזאת, אין לו בתודעה שום תפיסה, בשום אופן, תפיסה של מציאות מעבר להיות תהליך, והיות תהליך זה הכוונה שתמיד אני המשך. אני תמיד המשך. אני אף פעם לא נקודת התחלה. אני תמיד המשך. זה לא ייתכן שאני אהיה חידוש. אין כל חדש תחת השמש. ותחת השמש פירוש, תחת מערכת זמן כזאת שהיא נקראת תחת השמש. תחת מערכת זמן כזאת אין חדש, ולא ייתכן שיהיה חדש. אין אפשרות שיהיה משהו חדש. הזמן עצמו לא יכול להיות חדש. הזמן עצמו הוא בעצם, כמו שאמרנו, בעצם עניינו הוא ישן. הוא תמיד המשך, תמיד המשך. זאת התודעה, התודעה היא תמיד המשך, המשך. חלק, תמיד, אנחנו תופסים את עצמנו כחלק מהמשך. המשך אמיתי, אז הוא תמיד, זה עניין, בעצם, זאת אומרת, זה פירוש המושג, המשך אמיתי מתחייב מתוך נקודה קודם. וכך אנחנו חיים בתודעה שבעצם לא משנה מה שאנחנו עושים. מה זה חשוב? מה זה חשוב? לכל דבר יש התחלה איזושהי, וההתחלה הזאת מביאה לדבר הזה. ויש התחלה קודמת שהביאה להתחלה הקודמת. והדברים זורמים. על הלל הזקן כתוב במשנה, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. מה זה רוצה להגיד? מה זה מתכוון? הלל הזקן אמר על שפת נהר והוא ראה גולגולת שצפה על פני המים. אז הוא אמר לה, על דעתך הפוך, ולסוף מטייפייך גם הם יטופו. ומטייפי מטייפייך גם הם יטופו. ועל דעתיפת זה גם היה משום שאותו הייתה גולגולת קודמת שגם לה צריך היה להגיד, זה היה לפני שהילל נולד, אבל גם לה צריך היה להגיד על דעתיפת עטפו. וזאת הייתה הגולגולת הזאת שהילל ראה. הוא אמר לה על דעתיף תדפו, ואותו דעתיף היה לגולגולת קודם, וכן הלאה, וכן הלאה, וכל צד. כתוב על זה במעלה. גולגולת שצפה על פני המים, צריך להבין. המים זורמים, והזרימה של המים היא זרימה שהיא קבועה והיא ממשיכה והולכת. וכשהגולגולת צפה על פני המים, הגולגולת נבראה, לשם כך נבראה הגולגולת, כדי ללכת נגד הזה. גולגולת שצפה על פני המים, זה הפירוש שהאדם נותן לעצמו עם כל ה... עם... מדובר פה על האדם, על כל מעלותיו. אז הוא ממשיך וזורם, ממשיך וזורם, אבל הוא זורם באופן שהוא לא עושה פה שום דבר, אלא שפשוט המים מציפים אותו. המים, גולגולת אחת שצפה על פני המים. אז הלל הזקן גילה לאותה גולגולת, כך הוא אמר, הוא גילה לאותה גולגולת שהיא נמצאת במהלך, שהמהלך הזה הוא מין מהלך כזה שהוא קבוע. עטף, עטפו, וטייפי, גם הם יטופו, כך זה. כל מי שנמצא בסדר זמן כזה, כל מי שנמצא במהלך כזה, כל מי ששם את עצמו בתוך מין זמן שכזה, וכאן נקודת החידוש. זו אמרה מפורסמת של הראשונים, של רסדיה, של יהודה הלוי. עבדי הזמן, עבדי עבדים, הלשון היא, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. הרבה מאוד מצוי בראשונים. הרמב״ם משתמש המון, כמה וכמה פעמים, הרמב״ם חוזר על זה הרבה פעמים. אותם השוכחים האמת בהבלי הזמן. הבלי הזמן. הבלי הזמן. הזמן הוא מין תהליך כזה, וזה מין תהליך שעוקר את הדברים ממציאותם האמיתית ומכניס אותם לתוך מין סדר שהוא קבוע מראש, שהוא תמיד המשך. זהו הזמן הפשוט, הזמן שנמצא בתודעה הפשוטה יותר. הזמן שנתחדש ביציאת מצרים, אותו זמן שנתחדש ביציאת מצרים, שם נתחדשה מערכת זמן, שכל עניינה הוא, כל עניינה, אותה מערכת זמן, זאת מערכת זמן שיש בה ראשית ויש בה אחרית. הזמן בעצמו הוא תהליך של גילוי, הוא תהליך שהולך ומגלה מציאות אמת. ננסה להבין. בסדר זמן רגיל, סדר זמן קבוע, אז אין מקום להפסקות, אין מקום לניסים, לדברים שהם חריגים. כל דבר חריג, כיוון שהוא לא המשך של דבר קודם, אם הוא לא המשך של דבר קודם, אז אין לו מקום בתוך סדר הזמן. אין מקום לנס בתוך סדר הזמן. זה דבר פשוט. לכן, אם אנחנו רואים בכל זאת ניסים, אז הניסים האלה נתפסים כ... זה קורה לפעמים. יש איזה בנה. זה קורה. איך? למה? אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה קורה לפעמים. יש יוצאים מן הכלל. קורה לפעמים. אבל התהליך הוא תהליך קבוע. ובתהליך קבוע, אם הדברים האלה בכל זאת קורים, אז אנחנו לא שמנו לב, היו שם איזה תהליכים קודמים שהביאו גם לדבר הזה. אבל נס אמיתי, נס שהוא לא המשך, נס שהוא דבר שהגיע בלי שיהיה דבר קודם שהוא ימשיך אותו. זה דבר בלתי אפשרי. אני מדבר על נס אמיתי, זה דבר בלתי אפשרי. אין אפשרות בכלל. בתוך סדר הזמן הזה אין כזאת אפשרות. אין מקום, אין כלים בסדר הזמן לקלוט בכלל מין מציאות כזאת שהיא לא תהליכית, שהיא לא המשך, שהיא לא דבר שהוא בא מכוח משהו קודם שהביא אותה. אין כזה דבר. לא ייתכן שמציאות תשתנה, לא ייתכן שמציאות תתבטל, לא ייתכן שמציאות, מה שיותר גדול, מה שיותר חזק, שהיא תהיה גם כזאת וגם כזאת. זה דברים שהם סותרים את החוקים הפשוטים של ההבנה, של התפיסה, של הקליטה, של סדר הדברים. אין מציאות של נס. מה שנראה בעינינו נס, זה... קורה לפעמים, אחת לכמה וכמה וכמה זמן, אז יכול לקרוא איזה מקרה שנוצרות כאלה מיני, נוצרים כאלה מיני תנאים שהם מביאים למין דבר שהוא חריג יוצא מן הכלל, אבל גם הוא יש לו סיבות. זאת התפיסה בעולם, זאת כפירה גמורה, כפירה גמורה. בורא העולם כביכול ברא את העולם מן העין המוחלט אל היש, בלי שום תהליך, שום תהליך, מעין ליש, אין שום מעבר של תהליך. אין כזה דבר. וזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הזמן כולו נברא כדי לגלות את המציאות הנוראה הזאת.
הזמן כולו בעצם קיים כדי לגלות את הניסים. בעצם הבריאה, עוד פעם להבין היטב, הבריאה בעצם מציאותה, הבריאה כמו שהיא בעצם מציאותה, הבריאה היא כולה נס. הבריאה במציאותה האמיתית היא כולה נס, היא כולה יש מאין, היא כולה נס. הנס הזה מתגלה בסדר הזמן. אז הוא מתגלה והולך. לא, שוב, זה לא תפיסה. התפיסה היא לא הפיכה. לא ההפך. שכאילו הזמן הוא הדבר הקיים בעצם. הזמן, זאת אומרת, עצם המציאות היא כזו שהדברים חייבים להתכופף ולהתגלות בתהליך. זהו האופן שהדברים צריכים להתגלות, רק בדרך תהליך. חלילה. חלילה. ההפך הוא הזמן כולו מכוון כדי שאנחנו נגיע סוף סוף לתפיסה האמיתית שהיא מתגברת על הזמן. כל עניינו של הזמן זהו המצב שבו כביכול בורא העולם שם אותנו ושם אותנו בתוך. כאילו הזמן הוא הניסיון שלנו. הזמן זה לא המציאות האמיתית שלו. הזמן זאת מציאות הניסיון שלנו. זה נקרא החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה שהולך ראשון זה הנס. כל מה שבא אחר כך, כל הזמן שבא אחר כך, זה רק כדי לגלות אותו, כדי להגיע אליו. זהו האופן, איך שאותה מציאות אמיתית, שנתגלתה בנס, אז אנחנו צריכים להמשיך ולחיות איתה. זה הפירוש הפשוט של מה שהרמב"ן אומר. דוגמה. הלשון המפורסם של הרמב"ן. ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. והרמב"ן מדבר פה על גילוי המופתים, גילוי הניסים, שכאן כביכול בורא העולם גילה, הוא גילה את כל מה שהוא רצה לגלות בבריאה. הוא גילה את מציאותו, הוא גילה שהוא מנבא בני אדם, הוא גילה שהוא נותן שכר ונותן עונש, הוא גילה את כל מה שהוא רצה לגלות. ובהמשך אומר הרמב"ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. יסוד התורה כולה זה לא להאמין בניסים הגדולים הנגלים, אלא הניסים הנגלים צריכים ללמד אותנו את סדר הזמן כולו. סדר הזמן כולו צריך להיות נתפס אצלנו כגילוי המציאות האמיתית, אבל את הדבר הזה מגלים לנו הניסים הגלויים. כל הזמן הולך אחרי הניסים הגדולים. כל הזמן כולו נמשך אחרי הניסים הגדולים. מה זאת אומרת נמשך? הניסים הגדולים הם אלו שמגלים את המציאות האמיתית, ומתוך כך אני מבין את כל המשך המציאות. כל המשך המציאות נתפס כהולך אחרי הניסים הגדולים, הגלויים. ואז הלשון הידועה, נוראה, חריפה של הרמב"ן, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלא, אם יעשה המצווה, יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם, יחריתנו עונשו. זה כל התורה כולה. התורה כולה, התורה כולה, היא בדיוק סדר זמן שהולך אחרי נקודת הראשית של הזמן. נקודת הראשית של הזמן זה החודש הזה, חודש ניסן, החודש של יציאת מצרים, החודש של הניסים, צריך להיות הראשון. וכל סדר הזמן הולך אחריו. כל סדר הזמן צריך להיות נתפס. כך. שמהניסים הגלויים, אז אנחנו ממשיכים להבין את כל סדר הזמן כולו. כל ההמשך כולו נתפס כך. שמן הניסים הגלויים, הגדולים, המפורסמים, מהם אני לומד את כל סדר ההנהגה כולה. כל משך הזמן כולו. כל משך הזמן כולו, ככה הוא נתפס. בתוך תפיסת זמן כזאת, אז הניסים הם הכרח. הניסים הם הכרח. להפך, כיוון שהניסים, אנחנו יודעים הרי שכביכול בורא העולם ברא את הבריאה יש מאין. וכשהוא ברא את הבריאה יש מאין, אז הדבר הזה סותר, סותר. בריאת יש מאין סותר את המציאות של זמן כמו שהעולם מבין אותו. כאן נשבר עניין הזמן שהעולם מבין אותו, ונתגלה המהלך הזה שנקרא החודש הזה לכם. ברגע שאנחנו מאמינים באמונה שלימה שכביכול בורא העולם ברא את הבריאה יש מאין, יש מאין, יש מאין סותר את מושג הזמן שמובן ומקובל בעולם. כל מי שחי בתוך סדר זמן כזה אין לו חלק בתורת משה רבינו. אין לו חלק בתורת משה רבינו. תורת משה רבינו באה לעקור את מושג הזמן הזה. תורת משה רבינו באה, היא הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה. שם נקודת ההתחלה של התורה. פירוש הדבר שכל מי שלא תופס את סדר הזמן הזה, אין לו שייכות בכלל, בכלל, לנקודת ההתחלה של התורה. נקודת ההתחלה של התורה, התורה מתחילה, מתחילה, קודם כל, כביכול, בורא העולם ברא יש מאין. ברא יש מאין, זאת אומרת שעצם הבריאה זאת פעולה לא לא זמנית, אלא אנטי זמנית. זאת פעולה שמי שמבין אותה, אז נעקר בשבילו מן השורש מושג הזמן שנמצא בעולם. ומכיוון, הועיל, ואין לך משועבד יותר, אין לך עבד יותר. מה פירוש המושג עבד? מה פירוש המושג עבד? מה זה עבד? עבד. עבד פירושו שכל מציאותו כולה, אז המוקד שלה לא נמצא בה בעצמה אלא במישהו אחר. כל עצמי, אם אני עבד, אז כל עצמי אני לא קיים מעצמי, אלא אני קיים רק מה שהוא יחליט בשבילי. אז המוקד, זאת אומרת, נקודת העיקר, נקודת עצם מציאותי, לא נמצאת מיני וביבי, היא נמצאת במקום אחר, אצל מישהו אחר. כשנקודת המציאות שלי נמצאת אצל מישהו אחר, אני עבד. אני עבד, אני משועבד אליו בעצם מציאותי. אני לא נמצא לעצמי. מציאותי שלי נמצאת שם. ואני המשך של מה שיוחלט שם. יציאת מצרים מבית עבדים מחייבת יציאה מסדר הזמן הזה שהעולם חי אותו. וזה דבר מחויב המציאות. כל מי שחי בתוך סדר הזמן הזה שהעולם חי בו, אז הוא תמיד המשך. מי שהוא המשך, אז נקודת המוקד, נקודת העיקר של מציאותו, לא נמצאת בו, אלא היא נמצאת שם. היא נמצאת באותן סיבות שהביאו. הרי הוא בעצמו, כל עצמו הוא אינו אלא המשך. אז נקודת ההתחלה היא תמיד לא נמצאת בו. כשנקודת ההתחלה לא נמצאת בו והוא רק המשך, פירוש הדבר שהוא עבד בעצם. כביכול בורא העולם הוציא אותנו מארץ מצרים, מבית עבדים. אותה יציאה, אותה יציאת מצרים, שעל ידיו היוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אנחנו אומרים את זה בתפילה בערבית. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. רב יהודה הלוי בקינה אלי ציון מקונן, בוכה בין יתר הדברים על עינוי בני חורין נזירי הטהורים, על עינוי בני חורין. אנחנו אחרי יציאת מצרים נעשינו בני חורין, שמענים עבדים, זה לא כל כך נורא, הרבה פחות נורא, שמענים בני חורין. על עינוי בני חורין, אנחנו בני חורין בעצם. אנחנו קיבלנו לוחות, והכתב חרות על הלוחות. ואנחנו מקבלי התורה, ואנחנו בני חורין. זה קרה בזמן חירותנו. במועד, ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, כשיצאנו מבית עבדים, יצאנו מעבדות לחירות, זמן חירותנו. הפירוש חירות, יציאה לגמרי ממה שנקרא עבדות בעצם. כל עבדות היא המשך. בכל עבדות אז אני לא אני. האני שלי הוא נמצא במקום אחר. שם נמצאות ההחלטות של כל מה שאני אעשה. אני המשך של מציאות אחרת. סדר זמן שמצרף אליו את הניסים בתוך הזמן, אז זה בעצם דבר שמבחינת העולם זה דבר שסותר את עצמו. או ניסים או זמן, או ניסים או זמן. אם זמן לא ניסים, אם ניסים לא זמן, הם לא באים ביחד. לא ייתכן תהליך, לא ייתכן תהליך של זמן. בתהליך של זמן בעצם, והזמן, הזמן הוא תמיד זמן, הזמן תמיד קיים, הזמן נמצא בלי הפסק. הזמן נתפס, נראה כאילו שהוא עצם המציאות. במציאות כזאת ניסים לא שייכים. פשוט לא שייך. זה פשוט לא שייך. אתה קורא ניסים, זה הכוונה. דברים הרבה 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 פחות מסתברים. אבל לא דברים בלתי אפשריים. כשאתה מדבר על דברים בלתי אפשריים, אז כל מי שמאמין בזמן כופר בהם. ובמצרים נתגלו ניסים בלתי אפשריים. דוגמה, המכה הראשונה, המכת דם. אז אומרים חזר, שמכת דם הייתה מין מכה כזאת, שהייתה רק מכה למצרים. אבל לכלל ישראל, אז אותו דם היה מים. זה דבר שסותר את עצמו. זה דבר שסותר את עצמו. זה לא ייתכן. אם הדבר הוא דם, אז הוא דם. אם הוא מים, אז הוא מים. זה לא ייתכן שדבר יהיה גם דם וגם מים. יש תהליכים מסוימים, אפשר, בתהליך ארוך, להפוך דם למים, אולי גם מים לדם. אולי. אולי עם דם למים, עם להפריד כל מיני חלקים. אולי מים לדם, אם להוסיף כל מיני חלקים. אבל שדבר יהיה גם דם וגם מים, זה דבר שהוא סותר את עצמו. זה דבר שסותר את עצמו. אין כזה דבר. אין. אין כזה דבר. אבל איך ייתכן שבריאה שאיננה תהיה, גם כזה דבר אין. לפני שהבריאה נהייתה, היא הייתה אין. אז אין כזה דבר. אז איך יש כזה דבר? משום שבורא העולם ברא את הכזה דבר, ואותו כזה דבר נברא, הוא נברא מאין. אז היה אין כזה דבר, וכעת יש כזה דבר. אבל אם אתה נמצא בתוך תהליך, אתה נמצא בתוך סדר, אתה נמצא בתוך המשך, הדבר הזה הוא לא המשך. מה שאין הוא אין, ומה שיש הוא יש. מאין ליש, אין שום תהליך שמוביל. אולי יש איזשהו תהליך שמוביל מיש לאין, אבל גם זה לא. אבל אין שום תהליך שמוביל מאין ליש, בשום פנים באופן. כשאין, אז גם תהליך אין, אין כלום. שום דבר. ואין שום דבר בעולם שמוביל מאין ליש. יציאת מצרים מחייבת שאנחנו נמצא בתוך מציאות אחרת. זה לא איזה שינוי כלשהו, קטן, קל. קודם חשבתי כך, עכשיו אני חושב אחרת. קודם היה נדמה לי ככה, עכשיו נראה לי אחרת. יציאת מצרים פירושה דבר מקביל לבריאת העולם. כאן נבראה מציאות אחרת. זאת לא אותה מציאות שאנחנו מכירים מכל. זאת מציאות שהיא בעצם אחרת, בעצם שונה, בעצם, בעצם, מציאות שונה. עניינה של המציאות הזאת, שנקודת העיקר, המציאות האמיתית היא הניסים. המציאות האמיתית היא כביכול, גילוי רצונו התברך. והדברים נוצרים, נבראים, נוצרים ונעשים מאין. ואלה הם הניסים. אלה הם הניסים. וכל סדר הזמן כולו הוא כולו סדר זמן לגלות לנו שאותם ניסים נמצאים וחלים ומתפרסים על כל סדר הזמן כולו. לא היה צריך להתחיל את התורה להבין. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. רש"י הראשון בתורה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית ברא אלוקים? קושיית חז"ל. בתרצים חז"ל. משום כוח מעשיו יגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. קודם כמה מילים על פירוש המילה נחלה. מה זה נחלת גויים? המילה נחלה היא תמיד מילת המשך. זה פירוש המילה נחלה. נחל הוא תמיד המשך של מקור המעיין. מקור המעיין, שם הדברים מתהווים, ובנחל אז המים ממשיכים לזרום. המשך הנחל יש לו דין של מעיין משום שהוא מחובר למעיין. אבל עניינו של נחל זה עניינו של נחל, זה גם עניינה של נחלה. נחלה זה המשך של מה שהיה מפות. אז כשכתוב בפסוק כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, פירוש הדבר שכביכול בורא העולם רצה לתת לנו את ההמשך שנמצא בבריאה. זה נקרא לתת להם נחלת גויים. זאת נחלת גויים. הגויים הם תמיד בנחלה. הם תמיד בנחלה, הם תמיד המשך. הם תמיד המשך. לכן הגויים הם לא ישבותו. לגויים אין שביתה. אין להם שבת ואין להם שביתה. ככה זה. עוד כל ימי הארץ. זרע, קציר, קור, חום, קיץ, חורף, יום, לילה, לא ישבות. להם אין הפסק. גם לא ייתכן שיהיו. משום שהסדר הוא סדר של המשך בעצם. לתת להם נחלת גויים. עוד פעם, לתת להם נחלת גויים. כשמישהו בא ומשנה מצב בצורה לא נכונה, באלימות, אז האדם הזה שודד. האדם הזה גזלן, האדם הזה הוא ליסטים. המצב צריך להמשיך. וזה טבעו של המצב, הוא צריך. מצב רגיל צריך להמשיך. אלא אם כן יש תהליך שמשנה אותו. כשאדם קונה משהו ממישהו, אז זה תהליך שינוי. הדבר עובר מבעלים אחד לבעלים שני. אבל כשמישהו מתפרץ ופוגע, ולוקח משהו כליסטים, אז הוא עוקר את כל הסדר. הוא נקרא שודד, הוא נקרא ליסטים. אין שום תהליך שמאפשר שאתה תקבל את הדבר הזה. זה לא, אתה נגד התהליך. התהליך צריך התהליך הרגיל, הקו הרגיל צריך היה להמשיך כך ש הדבר הזה ימשיך להיות נחלת גויים. ואנחנו אומרים להם, וזה הגילוי הגדול, אנחנו אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. פירוש ברצונו שהדברים לא מתבצעים, הדברים לא קורים בעולם בתהליך. הדברים קורים בעולם יש מאין. זה עומק הלימוד. לא מספרים להם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא זה מה שמספרים להם. בשביל זה לא צריך את כל חומש בראשית. ושואלים את זה. פתח בבראשית ומגלים לנו את כל סדר הזמן מבראשית ועד מתן תורה כדי ללמד אותנו שכביכול בורא העולם נותן לנו את הארץ, אז אנחנו לא ליסטים. משום שאנחנו לא פוגעים בשום תהליך. התהליך הזה הוא לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית היא גילוי רצונו יש מאין. כל סדר התהליך הוא כולו מכוון לגלות, אין לאדם חלק בתורת משה, אלא אם כן נדע, נאמין, שכל דברינו ומקרינו אין בהם הרגל, סדר ודרך הטבע כלל. את זה מגלה חומש בראשית. חומש בראשית מגלה שכל סדר הזמן כולו, איך הוא כולו הולך למתן תורה. זה עומק סדר הדברים בעולם. זה עומק הסדר. עומק הסדר הוא שכל הבריאה כולה מסודרת כך כדי לגלות את העובדה שהיא נבראה מאין. כל מי ששם את עצמו בסדר אחר, אז הוא שם את עצמו במצרים, שם את עצמו בבית עבדים, משעבד את עצמו והופך את עצמו להיות עבד מעבדי הזמן. אבל בורא העולם הוציא אותנו מהיות עבדי הזמן. זה נקרא אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. איך הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וכל השנה כולה הולכת אחרי הראשון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הראשון גילה משהו, וכל השנה כולה מתכוונת גם לגלות בכל התהליך כולו את מה ששם מתגלה. זהו הפירוש הפשוט של המילים, שמן הניסים הנסתרים, מן הניסים הגדולים הנגלים, אז אנחנו לומדים על הניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם הוא לא יודע את זה, אם הוא לא תופס את זה, אם הוא לא מבין ומאמין בזה, אם הוא לא חי בזה. אנחנו חיים בתוך סדר זמן אחר. אנחנו חיים בתוך סדר זמן שהוא תמיד, כביכול בורא העולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובכל רגע ורגע, כביכול, בורא העולם עתיד במהרה בימינו לחדש את עולמו. בכל רגע. והעובדה שאנחנו לא רואים שום תהליך שמוביל לזה, אנחנו הרי לא רואים תהליך שמוביל לזה, אנחנו רואים תהליכים הפוכים. אם הדבר הזה משפיע עלינו במשהו, פירוש הדבר שאנחנו לא תפסנו עדיין את נקודת העיקר של יציאת מצרים. למי שמתעמק, למי שמתבונן, כביכול בורא העולם צירף לסדר הזמן, צירף בורא העולם את סדרי הזמן של זכר עשה לנפלאותיו. לתוך הזמן מצטרפים המועדים, החודשים, השבתות, הימים שנקבעו על הניסים, הם מצטרפים לסדר הזמן. מה זאת אומרת? איך הם יכולים להצטרף לסדר הזמן? הם כנגד סדר הזמן. הם מצטרפים לסדר הזמן, משום שבדיוק הפוך. כל סדר הזמן כולו הוא מתכוון לגלות שהם נקודות העיקר. וכל סדר הזמן מתכוון לגלות אותם בכל המשך הזמן. את אותם נקודות, שהם הנקודות של נס שמתגלו בזמן. הם הנקודות העיקריות. וכל סדר הזמן כולו הוא ניסים נסתרים שמתוך הניסים הנגלים נתגלה לנו שכל סדר הזמן כולו הוא בעצם גם ניסים. וניסן מתחברים ביחד. זה מסקנת הגמרא. באדר שני צריכים לעשות פורים כדי, אף על פי שישנם הרבה צדדים, כמה צדדים שצריכים להקדים את פורים לאדר ראשון מכמה סיבות, אבל בכל אופן מסמך גאולה לגאולה עדיף. מסמך גאולה לגאולה עדיף, צריך לסמוך גאולה לגאולה. כלומר אנחנו צריכים לסמוך את גאולת אדר לגאולת ניסן. מה זאת אומרת לסמוך את גאולת אדר לגאולת ניסן? לסמוך את גאולת אדר לגאולת ניסן פירושו לקבוע, לחרות בעולם את דברי הרמב"ן, שמן הניסים הגדולים הנגלים הידועים אנחנו לומדים על הניסים הנפטרים. כל דברינו מקראים, הם כולם ניסים. הגילוי הגדול של הדבר הזה היה בסוף הזמן, בניסן ראש הזמן ואדר סוף הזמן. בסוף הזמן נתגלה שכל מעשינו ומקרינו הם כולם, אין בהם דרך הטבע, אלא אם נקיים את מצוותיו יצליחנו שכרו, ואם נעשה עבירות אז יענישנו עונשו, יחריטנו, אומר הרמב"ן, עונשו. מסמך גאולה לגאולה, מסמך גאולה לגאולה, זה הכוונה לסמוך אל הניסים הנגלים את הניסים הנסתרים. זאת התכלית. שני המועדים האלה אנחנו צריכים לחבר אותם זה לזה, לצרף אותם אהדדה. פרשת החודש, אז חייבים לקרוא בחודש אדר. כאן דאמר אחד, אז קוראים את פרשת החודש באדר ראשון, שיש עוד חודש שלם בין אדר ראשון לניסן. כאן דאמר שאם קראו לארבע פרשיות שעושים, קוראים את זה באדר ראשון, באדר ראשון, שיקרוא באדר ראשון את החודש הזה לכם. חודש שלם, חודש שלם. הגילוי העמוק של החודש הזה לכם צריך להתגלות בצירוף של אדר וניסן. תסביר עליו שצריך כן לסמוך גאולה לגאולה, אז סומכים גאולה לגאולה. אם לא סוברים שצריכים לסמוך גאולה לגאולה, אז גם בלי לסמוך גאולה לגאולה. אבל חודש אדר גילה, לימד מן הניסים הנגלים של ניסן, אז הוא לימד על הניסים הנסתרים. הניס האמיתי של חודש אדר, זה קרה בפסח. אין תלו בכל המועד, יום הראשון של כל המועד פסח. עשינו לבאר. קים בכל יום, לקימי צדך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אנחנו מחכים לנפלאות, אז אנחנו רוצים אותם קימי צדך מארץ מצרים. כלומר, אנחנו מחכים לו, מה שעתיד לבוא עלינו במהרה בימינו, צריך לחול על מי שכבר יצא ממצרים. עושים את הנפלאות קימי צדך מארץ מצרים. כל מה שאנחנו מחכים לו, אז זה יבוא רק על גבי יציאת מצרים. על גבי יציאת מצרים. נקודת העיקר ביציאת מצרים, נקודת העיקר, זה התפיסה האחרת בכל סדר הזמן. תפיסה אחרת בכל מה שנקרא תהליך בעולם. כל תהליך